עמוד קופמן זין בספר אורות, דברות ישראל פרק ג' פסקה ה', עמוד קופמן זין. לא, גמרנו את כל הפסקה, אנחנו בה'. הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל.
קופמן זין?
אני חוזר פעם שלישית, קופמן זין פסקה ה', הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר בשביל יום העצמאות, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה. יש כל מיני מפנים. כן, הייתה תקופה ש אלופים היו חייבים להחליף שם לשם עברית. לא, היום זה כבר לא עוד. מה? הכל מי שיוצא לחוץ לארץ? אלוף משנה ומעלה צריך להגיד,
אליקים רובינשטיין.
יש אליקים, הוא לא אלוף. כן. כן. עכשיו שר ביטחון צריך להחליף שם לשם עברי.
לא שר ביטחון,
לא שר, מי שעובד במשרד הביטחון.
אני רק מי שעובד, אבל הראש מתקן. טוב, עכשיו יצחק רב.
רב
או למשל הגאווה הזאת שקונים כחול לבן כי זה טוב וזה שלנו.
כל התשומת שלושים לכל העולם זה
ליבה למשל, כן, ישראל זה דוזו פוין. אז זה מה שאומר כאן הרב, הצמאון להתבלע כולו ברוח ישראל צריך להתגבר, לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלים, לראות בשפת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה, רחבה, מלאת תל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם. כן, אצל אומות העולם יש פטריוטיות, אבל יש הבד. הפטריוטיות זה אמנם יפה, אבל זה מוגבל. ערכה של פטריוטיות נעצר מול ערכים הרבה יותר גבוהים, הרבה יותר קטנים. כי אצלם זה רפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה, בלא אידאל קודש פנימי. אני פטריוט, סימן שאני שונא את כל השאר. יש אפילו ביטוי בצרפת שהיה מעבר לפירנאים הכל שקר ומצד זה הכל אמת. הפירנאים זה הגבול בין צרפת לספרד. כלומר הכל שקר.
אני חושב שאולי לא כמה תמשך, יש כאן איזשהו בלבול בין המושגים בין לאומיות ללאומנות. לאומיות אני פטריוט, לאומנות אני שונא את הלאום של האחר.
זה מה שאומר הרב, זה בעצם מה שאומר הרב. זאת אומרת שאצל אומות העולם אהבת האומה, ההרגשה הלאומית הפטריוטית, היא מרופדת בהרבה שנאה. זה מה שאומר.
אז הוא אומר שאין
הבדל. זה שמות, זה שמות שהרב לא הכיר. זה לא משנה איך אתם קוראים לזה. כן? כאן אנחנו מדברים על התוכן.
אז זה ההבדל באמת.
אצלנו לעומת זה, הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא לשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה, לכל טוב ונעד. כלומר, גם כשאצלנו יש ביטויים לאומיים שמביאים אותנו לידי חיכוך עם אומות העולם, לידי אפליה כתוב אומות העולם וכדומה, הכל נובע לא מתוך שנאת הבריות כי אם מתוך החפץ להעלות את הבריות. אצל השמאל, אז זה ראינו כבר. תסתכלו בעמוד קוף מן, לא, קוף למד תת. עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, והוא הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה לפי גודלו היקף ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גוונת. זאת אומרת, צריך הלכה. כבר כל ההלכות של דירוג וכדומה הם האסטרטגיה המעשית כיצד להוציא אל הפועל את החפץ הגדול הזה. מובן? למשל, יהודי נמצא בסכנה בשבת, מה עושים? מחללים את השבת, מצילים אותו. גוי נמצא בסכנה בשבת,
אסור להציל אותו.
לא מצילים אותו, כי אנחנו שונאים גויים.
לא מצטעים.
אלא מה? מצד שערך השבת נעלה מערך חייו של אותו אדם. זאת אומרת, ולמה זה נעלה? כי אלמלא השבת תיפול כל האנושות כולה, כי אז לא תהיה הכרה בבריאת העולם וכדומה.
אז עדיף שכל אחד ימות ולא כל האנושות.
יפה. זה למען טובת האנושות שלא ניצל הגוי ההוא בשבת. מובן? וזה בזמן שזה מובן. ברגע שזה לא מובן, זה צריך להיות חילול השם. חילול השם, מציבים גוי בשבת,
ואז כל האנושות נופלת.
לא, על פי אותו הטעם שאמר שלא להציל אותו, על פי הטעם הזה עצמו מצילים אותו. מובן? בדיוק, כמו השבת אבדה. אסור להשיב אבדה לגוי, כי זה חילול השם לתת אבדה לגוי, להחזיר אבדה לגוי. מה, הממון הזה בא מגוי בישראל? התעלה הממון הזה, ואתה עוד רוצה להנמיך את הממון הזה ולתת אותו לגוי? אבל כשזה חילול השם, אז
כבר הנה היום להחזיר בגלל שזה חילול השם. אז מה, מאיזה טעם?
כמו שכתוב למשל בשמעון בן שטח, קנה חמור מגוי ערבי, מצא קשור שרשרת יקרה, מצא אבן יקרה. אמרו לו תלמידיו, עכשיו הוא יצטרך לעבוד. היו שמחים בשביל רבם שעכשיו הוא יוכל ללמוד תורה בשקט. מעניין, הם לא חשבו שהם צריכים לפרנס אותם. אבל מעניין, רב אמור, עד עכשיו אתה לא צריך, לא, כנראה שזה לא היה מקובל בעם ישראל, בזמנו של שמעון בן שטח, לפרנס להם דרך חמי. אבל, טוב, עקב אני אמרו לו, אתה לא צריך עכשיו מלאכתך. אמר, וכי שמעון, ברברה הוא, מה אני ברבר? החזיר את הרבן?
לגוי.
לגוי? לגוי אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר, שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל כסף וזהב שבעולם.
ולכן החזיר
לך. עכשיו, לא מבין. אם לפי זה שמעון בן שטח הוא יותר מוסרי מן ההלכה? מעניין, אה? נכון? מוזר, לא?
אז מה, הוא החזיר את זה כדי לך?
אני רוצה להבין, יש פה איזה נתק בין הכוונות הטובות והקידוש השם של שמעון בן שטח לבין ההלכה היבשה, לכאורה ההלכה היבשה היא חילול השם. איך זה יכול להיות שההלכה היבשה תהיה מנוגדת לחפץ של קידוש השם? מה?
זה לא ברור.
מה לא ברור?
זה שהוא אמר,
זה תלוי
אם הוא לא היה מחזיר, עכשיו הוא אמר את המעשה לא היה טוב, הוא לא היה ברור לאנשים שאם הוא לא
יחזיר את זה. אז אני לא מבין. אם הוא לא מחזיר אז הוא ברברי, נכון? אני לא מבין. יוצא שההלכה היא ברברית.
לא, הוא לא רגע.
למה?
עובדה שהוא לא קבע
ככה
הלכה לדורות.
זה בדיוק מה שאני שואל. למה ההלכה לדורות שונה מן התנועה הנפשית של שמעון בן שטח?
איך שהוא לומד תורה כדי
לעשות קידוש השם. הרב קוק שואל את זה באיזשהו מקום, לא על פי הדוגמה הזאת.
אמרתי שהוא לומד תורה כדי להגיע לקידוש השם. מה הוא צריך ללמוד כבר הוא הגיע לקידוש השם.
זה גם נכון, אבל צריך להבין פה, יש פה דבר שהוא כנראה עמוק מאוד. זה שאסור להחזיר אבדה לגוי, זה כדי להציל את עם ישראל, זה הגנה על עם ישראל. כל ההלכות האלה זה הגנה על עם ישראל. אם לא תהיינה ההלכות האלה, עם ישראל ילך לאיבוד. אלא ההשתנות כלומר, ולכן יש כל מיני מינימומים שההלכה קבעה ביחס בין ישראל לעמים, ונתנה איזה מין מרווח של חופשיות מתי להרחיב ומתי לצמצם. בגלל שאם הוא יהיה מוכרח כל פעם להחזיר את האבידה לאויביו, כי לפעמים הגויים הם אויביו, נכון? זה בדיוק העניין. לפעמים כן ולפעמים לא, ומכיוון שלפעמים הגויים הם אויביו, אז עליו להתנהג במידה של אפליה, של חשדנות כלפי אומות העולם, ולהעדיף שכסף עדיף שיבנה את הישיבה מאשר שיאפשר לפתח תעשיית נשק שבסוף תהיה נגדם. טוב, זה מה שכתוב בבאר הגולה, שרבים ניסו להתעשר מטעותו של גוי ולא הצליחו, מפני הפגיעה המוסרית שיש בדבר הזה. אני רק שואל מדוע כלפי הגוי ההלכה לא מחייבת להחזיר את האבידה. ההלכה חייבת להיות פשטנית.
היא לא מסוגלת להיכנס לפרטים, היא נכנסת כל כך
הרבה פרטים,
היא לא יכולה להגיד גוי
סולד, גוי עובד. עד רבה, כיוון שאי אפשר לדעת מצפון לליבו של אדם, כיוון שזאת הבחנה לאומית בין אומה לאומה, לכן יש באופן כללי אפליה ומרחב תימורון חופשי עד מתי להרחיב ועד כמה להקטין לפי המציאות. למשל, גם זה יש כל מיני טיעונים, כל מיני סוגים שאפשר להביא, להתערבב או לא להתערבב. אני אומר, עובד כללי, מחיצה, לא משנה מה אוביה, עצם קיומה של מחיצה זהו הכרח כדי לשמר את האומה הזאת, וזהו הערך המוסרי היותר עליון, נגיד בפרספקטיבה מטא היסטורית. כן,
כאילו שהוא רק פרסום לנו את לנו בית, הוא צריך שהם קוראים וברואים.
כן, נכון, זה יהיה הכי טוב, כן? אבל לפעמים זה לא הולך ככה. לפעמים זה לא... מה צריך?
צד הרע.
צד הרע, כן.
ומה החשיבות?
אני רוצה להגיד את שמעון בן שטח. אברהם אבינו.
בן שטח. כמו שבאנו אמר רב זיני, שמעון בן שטח הוא לא מרובע ולא משולש. כי ראיתי בהוצאה האחרונה של הרב שילת של מסכת אבות עם פירוש הרמב״ם, הוא ניקד שמה שמעון בן שטח. אני מספק מאוד אם הרמב״ם ככה ניקד. מה? כן, נגיד אחיו של שלום ציון המלכה.
אני חושב שהרמב״ם אחרת, אברהם אבינו כשהוא חילק אוכל לגוי הוא בעצם הוריד את האוכל מדרגתו.
זה רק אני
להוציא מפיל את המילים ברוך על קי עדרים או ברוך...
ברוך לדולב רב, כן,
נכון.
אני חושב שרק בין הדברים הללו זה לא משנה. כתוב ואהבת את השם אלוהיך. אומר הספרי, מה זה ואהבת? משום להאהיב, אהיבהו על בריאותיו כדרך שעשה אברהם אביך.
ושאכל ואמר ברוך אלוהי
העברים היהודים,
היהודים, לא ירמי לא מתואר אותי.
אז מה התשובה לזה?
מה?
לבעייתיות
של... אז זה מה שהסברתי, זה מרחב תימון עד אחד לגרום ליחס המוסרי א' להתפשט או ליחס מוסרי ב' להתפשט. כן. טוב, איפה אנחנו? אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת צריך שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. יש איזה יהודי אחד, פרופסור לוינס, כתב ספר, הרבה ספרים, אחד מגדולי הפילוסופים היום בעולם, יהודי, ובאחד ממאמריו הראשונים שהוא כתב הוא מדבר על האכזריות הנוראה שיש בתורה. יש אכזריות רבה כלפי האויבים, כלפי גויים, אכזר. הוא נחשב היום לגדולי הפילוסופים ההומניסטים בעולם. פרופסור עמנואל לוינס, בדיפיסיל ליברטי. מה? לא, לוינס, כן, הוא ליטווק, וכל שיטתו הפילוסופית שמדברת בסגנון של הפנומנולוגיה של היידגר בעצם, מה? זה השיטה הפילוסופית של הפילוסוף הגרמני הנאצי היידגר. לא משנה מה היא אומרת כעת, אבל כל סגנון ההתבטאות וכל המושגים לקוחים משם, כשמה שמסתתר באמת מאחורי כל זה זה הנפש החיים של רבי חיים מוולוז'ין. כן, רק שזה לקח זמן עד שהגויים ידעו את זה, היהודים תמיד ידעו את זה. כן, זה נכון. עכשיו מעניין, אז במאמר שהוא מתייחס לשאלות האלה הוא אומר, אחד הדברים המעניינים זה שכל ההלכות האלה הן מזעזעות אותנו. מי זה אותנו? היהודים שבעצמם כתבו את ההלכות האלה. אז הוא אומר, ומה בכך שתהיה הוראת התורה אכזרית אם היא מלמדת רחמנות? מעניין, אם בסופו של דבר זה מה שיוצא, כלומר הדמות, הפרופיל האנושי שיוצא מזה הוא כולו חסד ואהבה. מה שאין כן זה באמת בנצרות, כן? שדווקא עמים בעלי אכזריות רבה כל הזמן מדברים בפיהם על שוויון, חירות ואחווה. אבל צריך לזכור משהו מעניין, כשמחוקקים חוק שיש צורך לקחת עיקרון ולחקוק אותו בחוק, לא חוק פרטי אלא עיקרון של החוק, ולשים אותו כחלק מחוקה, זה סימן שזאת הנקודה החלשה באותה החברה שמדברת על זה. שזה לא בטבע של נפשם. למה שנתן דוגמה מעניינת, אחד מעקרונות המהפכה הצרפתית זה החירות, וזה נגד העבדות. אבל גם אחרי ששחררו את העבדים וביטלו את העבדות, הייתה התקופה הנוראה של המהפכה התעשייתית, דווקא בתקופה ההיא, שבה מצבם של הפועלים היה גרוע יותר מהעבדים בכל ההיסטוריה, יותר גרוע. זאת אומרת שדווקא חברה שמרגישה צורך לדבר על זה, זה סימן שיש לה בעיה עם זה. מה שאין כן בהלכות עבדים לרמב״ם. מעניין, אתם יודעים שעבד עברי אסור לרדות בו בפרך, כלומר אסור להגיד בעבד עברי לך תנקה את השירות, אסור, זה עבודה בזויה, אתה לא יכול להגיד את זה. אתה לא יכול להגיד להם לעבד עברי, טוב, עד שאני חוזר תעדור. אני יכול לזכור פועל כסף.
לא,
לא, אני לא יכול להגיד לו את זה, אני אנקה, בסדר, העבד מחכה בינתיים שאני אגמור. גמרת?
הוא יכול לעדור כשאני מנקה שוב?
לא, זה לרבות בפרך, זה אסור. הוא מכין לי קפה, הוא עודר תחת הגפן כשהיא צריכה.
על בית הנכנס גם אסור להביא
את הכלים. בקיצור, כל מיני דברים. הוא אומר, אתה רוצה? תבקש מעבד כנעני לעשות את זה. עבד כנעני, מותר לעשות לו מה שרוצים, אפשר לתת לו מכות, אפשר להגיד לו לעדור תחת הגפן עד שאני חוזר, כן? עד שאני חוזר תמשיך לעדור. אפשר להגיד לו לנקות את השירותים. בקיצור, הכל אפשר לעשות עם עבד כנעני. עכשיו אומר הרמב״ם בסוף הלכות עבדים, אף על פי שכל זה מותר, אבל זה לא דרכם של בני ישראל. לא, הוא מביא, זה כתוב בגמרא, יש מקום פה בגמרא שאומר את זה, שזה מידת שטוב לא להתנהג עם עבדו הכנעני כמו עם עבדו העברי, וגם מביאים פסוק מיוב, הלא בבטן עושני עשהו. כן, אנחנו סך הכל ויכוננו ברכן נחב, הוא בן אדם, גם אני בן אדם. אז מה מתכוון הרמב״ם בהלכה הזאת? יש פה משהו מעניין מאוד, כפי אני יודעתי, שלמי ניתנו הלכות כאלה? לאנשים שהם בדיוק ההפך מזה. זאת אומרת, דווקא אומה רחמנית זקוקה להלכה אכזרית. צריך, כלומר, לכן שדברים על ההלכה אומרת, תמיד צריך לזכור ההלכה של מי. צריך לזכור שזה הלכה של היהודים. כלומר, יש שחיתות מוסרית מסוימת בזה שלוקחים חוק ומתבוננים בו מצד עצמו, מצד העקרונות של המשפט. אז כל מיני עיוותים יכולים לצמוח מזה. עיין ערך ועדת החקירה הממלכתית לחקירת ה... אירוע, טבח, עניין,
כל
דבר, וחברון. אל חרם.
אסלאם,
מה? מה אסלאם? זה מעניין, למה האסלאם צריך הלכות כאלה שאסור לשתות יין? ושנשים הצניעות קיצונית ביותר, ושמי שגונב חותכים לו את היד. ויש זו חברה שבלי זה... ג'יהאד זה במלחמה. כל העם עושים מלחמות. המלחמה אצלם, הג'יהאד, זה משהו מעניין. זה חוסר המסוגלות לדיאלוג. מי שלא מסוגל לדבר, אז הוא הורג. אני לא מסוגל לשכנע אותך להיות מוסלמי. אני יכול לאיים עליך שאם אתה לא שיא מוסלמי אני אוהב.
לכן משה רבינו במקום לדבר עם המצרים,
כי לא היה לו מה לדבר איתו. אבל כשזה היחס הקבוע בכלל לכלל האנושות, אז זה סימן שבאמת אין מה לדבר. אצל המצרים באמת לא היה מה לדבר, באמת מי שאין מה לדבר איתו הורגים אותו. זה אגב היה נקמה, זה היה נקמה.
אחר כך הוא דיבר עם פרעה כל
הזמן. כן, אבל זה היה נקמה. זה שמשה הרג את המצרי, זה היה נקמה. על זה שהמצרי הרג אותו.
קין.
המצרי הרג את משה בהתחלה.
מה זה?
כשהמצרי היה קין, ומשה היה הבל, אז המצרי הרג את משה, אז משה הרג את המצרי בחזרה.
זה גלגולים ש...
כן.
קוראים נקמה למה שבא הרבה, הרבה זמן.
כמה זה? סך הכל אלפיים
ו... כל מגמת ישראל במדירים, כל מגמת השם במדירים.
זה היה מיד.
כן?
כן. יש גם נקמה לאורך זמן. יש ביטוי בצרפתית, הנקמה היא מאכל שאוכלים אותו קר.
קר.
ומה זה מיליון שנים בינינו?
זה.
אפילו אחר, ראים שלב עדיין אני מיהרתי.
אני חושב
שכבר... מה?
ערבית. אחרי 40 שנה, אבל אני חושב שמיהרתי.
כן,
אתה
יש
לי
כמה...
קין
לא גלגל להיות משה?
לא!
אבל.
טוב, זה סיפורים שלמים. טוב. אז למה דיברנו על זה? כן, בגלל כל השאלה. טוב, ו. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושה וכוחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו כפי היכולת שבידו את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה. מה אתה רוצה באמת לדעת אור חיים באמת? אתה צריך להתמזג עם רוח ישראל. רוח ישראל זה הנושא של האור האמיתי בעולם. איך תוכל להיבלע בזה וללמוד תורה? אתה צריך ללמוד הרבה תורה, אבל לא סתם תורה, כי סתם תורה אתה עוד יכול לטעות. צריך תורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה. וזה לא מספיק תורה, ועימה כל מה שמיוחס בחוכמת ישראל, דקדוק עברי, היסטוריה עברית, הכל, כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל.
גם גיאוגרפיה.
גם גיאוגרפיה.
גם גיאוגרפיה של אלסקה, נכון?
הגיאוגרפיה של הקהילות היהודיות באלסקה.
לא, רגע, רגע.
מה?
לא של היהודיות.
באופן גנוז זה כולל הכל. אנחנו מדברים בשלבים. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל, יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושי והעולמי. בעצם מה שאתה אמרת, תוך עלייתה של כנסת ישראל יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושי והעולמי, כי זה בסוף יש איזה, יש איזה קישורים עם כלל האנושי. רבי
חי בפרעות תרפ"ט,
הוא חי את פרעות תרפ"ט, זה נכון. תרפ"ט זה ליחות פורים בשולחן ערוך. יש קצת התייחסות, יש קצת מקומות שהוא מדבר על הערבי, לא חושב, לא. יש אפילו איגרת של הרב ציודה על היחס לערבי, הערבי הזה ש... כן, לא, שגנבו לו את הנעליים שלו, שילדים גנבו לו את הנעליים. ילדים יהודים גנבו נעליים של ערבי. איזה מכתב זוהם של הרב ציודה שצריך לבקש סליחה, שיתרצה. אבל זה דבר מורכב, לפעמים מויבנו. יש חוברת של הרב ציודה על זה, הנוכרי אשר בקרב הארץ. בעיקרון לערבים. יש חוברת של הרב אלישע אבינר, מעמד הישמעאלים בארץ ישראל, לפי ההלכה. חוברת שלמה, היא גם יצאה בקובץ תחומים.
איזה תחומים?
כמו כל נושא יש ספק.
איזה
למשל, מותר להשתמש בחשמל ביום טוב או לא? ספק, יש גם מסקנות, אבל יש גם ספק בדרך. יש הרבה מה לדבר.
איזה תחומים?
לא זוכר. מה? כן, תחומים, זה לא ככה, שסך הכל יש רק 14 ככים. סך הכל. כן. יש גם קובץ שלם, מה זה? לא, יש, אגב, יש איזו איגרת מפורסמת וחשובה של הרב לדוקטור זיידל בנושא, לאריכות. באיגרות ראייה, באיגרות ראייה. לרב מוישה דוקטור זיידל. רב מוישה דוקטור זיידל. איפה אנחנו? זין, כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל. הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפרותה. הוא מתכוון למי שנקיים מצווה באמת, כן? כמו שכתוב בלשם ייחוד, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכנתה ביחודה שדין, בשם כל ישראל הנה אנוכי בא לקיים מצווה פלונית. כלומר, סתם מצווה היא מעשה פרטי, אקט נקודתי, אבל זה בשם כל ישראל.
זה מה שישראל חסר בייחוד,
כן, לכן יש ייחוד קושה וחושה
שגע, ולכן חשיבות להגיד את ה...
לכן יש צער השכינה.
את זה צריך להגיד במניין דווקא?
לדעתי לא צריך להגיד את זה בכלל, אבל מה? כי זה הופך את הכל לסתמי. זה דבר שנאמר למקובלים שמבינים את הכוונה של הדברים וכו', להפוך את זה לסטנדרט כפי שעשה בן איש חי, זה לא יודע, זה עושה את הכל לפשוט מדי.
אז מי מסתם לשלי הציבור להגיד את זה, אבל לא הציבור
דווקא בבית כנסת שלי לא אומרים, גם השלי הציבור לא אומרים. טוב, האמת היא שלי יש
גם לפני ספירת הום.
לספירת העומר אז אומרים, למה? כי אומרים, אני לא יודע, אז אני אומר, כי אני קורא, אני סופר, אז אין לי ברירה, אני אומר. אף על פי שבצפון אפריקה לכוונים הייתה הסתייגות מסוימת מן הניסוחים האלה, תלוי גם בקהילות, היו קהילות שהייתה שמה השפעה יותר חזקה של הקבלה, קהילות שהייתה השפעה פחות חזקה. למשל בקהילת אלג'יר, אז שם באמת הייתה מסורת של הסתייגות מאז הריבש.
לא
נגיד, לא, זה לא, זה השפעה של הפילוסופיה.
זה מזכיר לי שפעם הרב זיני אמר שדיבר על הטבילה,
דווקא בקהילה שהרב זיני בא ממנה הייתה השפעה יותר גדולה של הקבלה.
זה מזכיר שהרב זיני פעם דיבר על שיש יהודים שטובלים 101 טבילות במקווה.
כן,
אז הוא בעצם רוצה להגיד שתפילה אחת מספיקה, מה זה 101? אז מישהו אמר לו, זה לפי כשזה כתב הארי. אז הוא טוב, כשתגיע לדרגתו של הארי, אז תדבר מהארי אחד.
יש עדויות שהארי בעצמו לא נהג לפי שיטתו. למה? כי הציבור שאיתו הוא התפלל לא נהג כמוהו. נכון. למרות שהוא הארי. הוא עצמו לא עושה כמו הארי.
צריך להתקנר
בהגיש, הוא
היה
יכול
להיות אם הציבור היה
נוהג. כן, זה... טוב, האמת היא שעם הדורות ההשפעה של הקבלה הלכה והתרחבה, אז הדברים האלה נכנסו יותר לתוך הנצחות. איפה אנחנו? בטוניסיה
עצמו
הרבה מכיר קבלה, בטוניסיה כן, נכון, בטוניסיה זה היה מאוד חזק. למשל רבי אברהם זקוט היה מגולה ספרד בפורטוגל ובא להתיישב בתוניס. בכלל, הרבה מהמקובלים של ספרד באו לתוניס. אז זה השפיע הרבה.
משפחות שעושים דברים בשבת וזה, ובסוף
התברר שזה... כן, כן, אני מכיר דברים כאלה. יגיע לחסות גם באלג'יר. טוב. פסקה ז' כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, הוא מרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו בתמציתו היותר עליונה, וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, ומתפאר בהכרה עמוקה פנימית בעוד עליוניותה האלוהית. באחת האגרות הרב נשאל מה תמצית מהותה של היהדות. הוא ענה, לא זוכר, אפשר יהודי, הוא ענה, העתיד. העתיד, כלומר האור המיוחד שמאיר בקרב ישראל זה העתיד. היהדות, תמצית היהדות זה העתיד, ציפיית העתיד. איך? יהיה בסדר. זאת אומרת, מכאן אגב שכל זיכרון העבר יש לו חשיבות במידה והוא מכין את העתיד, לא ההפך. אז גם פה הוא אומר דבר כזה, ברגע שאדם מתאחד עם כנסת ישראל אז הוא מתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, הוא מתפאר בהכרה עמוקה פנימית ועוד עליונותה האלוהית, ובכל עת שמחה של מועדי ששון וחידושי הזמנים לימים ולחודשים הוא כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומסוס גילה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, למען תנקו ושבעתם משוד תנחומיה, ולמען תמוצו והתענגתם מזיז תבודה.
חטא
והיה לשון שמחה, והיהי לשון צער. האדם צריך לזכח את עצמו להתרחק מן הכיעור, כן, זה הלכה, להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, כן? יש דברים שהם אסורים כי הם מכוערים, יש דברים שהם דומים, אז גם צריך להתרחק.
אבל בקשה
אדם
לא
ממש להתקשר. נכון, להתקשר במובן המוסרי של המילה, לא כיעור אסתטי. למשל, מה זה אתרוג יפה? כתוב, אתרוג צריך להיות פריץ הדר. אז אם יש נקודה חומה, זה יפה מאוד. נקודה שחורה, תסור. אתה יכול, אני ראיתי פעם אתרוג כשר למהדרין שהיה מכוער בצורה לא רגילה. צורתו הייתה עקומה ומלא בלט לח וכל מיני דברים כאלה. הרב מרדכי אליהו אמר כשר. ומה זה אתה יכול לראות? אתרוג, מה זה? נהדר, זוהר, תסור. אז אדם צריך לזכח את עצמו להתרחק מן הכיעור כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז היא לא יכולה לדלג. אם הוא לא יודע מה זה הכלל אז הוא מתבלבל. אז הכלל זה הציבור, אז הוא אומר אבל בציבור יש כאלה מכוערים, יש כאלה גועל נפש. תעדר, זה בגלל שאתה לא מבין מה זה ציבור, אתה לא מבין מה זה הכלל, צריך ללמוד את זה. תת הכלל,
ציבור
צדיקים הוא שם, אבל הוא החשוב. כלומר הכוח המאגד של הציבור זה הכלל, אבל עצם האוסף של היחידים זה עוד לא הכלל. אז אנשים מדלבלים בזה. חושבים, אם כל הציבור רשעים, זה סימן שהכלל רשע. לא נכון. כל הציבור יכולים להיות רשעים, חלילה, והכלל צדיק. הכלל זה נשמת האומה. זה החלק המשותף שאני קשור אליו בחוט הפרטי שלי. יש אדם שקשור לכלל דרך תורה ומצוות. הדין כאן תורה ומצוות של הכלל. יש אדם שקשור דרך ארץ ישראל. יש אדם שקשור דרך היידיש. יש אדם שקשור דרך האוכל. או כל מיני דברים קושרים. כל אחד יש לו חוט המוביל אותו לכיסא ישראל. בינונים ורשעים. בארץ ישראל האיגוד הוא מובן מאליו, לכן לא צריך רב בארץ ישראל. צבר. נושר את הרשע. אבל לפעמים, כי תראה חמור שונאך, לפעמים החומר הסנוי עליך מתגבר על הכל, ואז רובץ, תחת מסעו, רובץ, רשעים בינונים צדיקים. לפעמים הרשעים הם בראש. כי תראה חמור שונא אחר, רובץ תחת מסעו. וחדלת מעזוב אותו, אולי תעזוב אותו. עזוב, תעזוב אמו. גם במצב שהרשעים בראש, אתה אל תפרוש מן הציבור. תסביר מרן, רב ציודה. כשיש איזה דבר שאיננו מדבק עם המחשבה הכללית הישראלית, מפני שנדמה שהוא קטן בעדה יותר מדי ומוגבל ומצומצם מערך החוותה האידיאלית, אנו צריכים להבין שיש כאן חיסרון מצידנו במחשבה הכללית, שלא הוא הרע יפה. אולי צריך כבר לעבור לשם. 4:30 יש פה שיעור, נכון? כן או לא?
כן.
אז אני מציע ש...
לא, אני שואל בשיעור עכשיו.
מה? יש שיעור 4:30. טוב, אז נסיים עכשיו אורות ונתחיל בסיעת ישרים.
זה לא שאלתי, נסיים.
כן.